ערכין תף יוטט, מתחילים בעזרת השם, בשעה טובה, פרק 50 במסכת ערכין, פרק האומר משקלי עליי. המשנה הראשונה בפרק עוסקת בנושא מאוד מאוד נדיר שלא עסקנו בו עד עכשיו. אדם שרוצה לתת תרומה לבית המקדש והוא תורם את זה בצורה מקורית. המשקל שאני שוקל, הוא אומר, אני רוצה לתרום לבית המקדש. האומר משקלי עליי, נותן משקלו. כמה הוא שוקל? 70, 100, 120, 150, כמה שהוא רק שוקל בקילו, ייתן לבית המקדש. מאיזה חומר? אז אם הוא לא אמר מאיזה חומר, אז כלשהו, לא משנה ממה. אבל אם הוא פירש כסף, אומר שהוא ייתן כסף במשקל כמה שהוא שוקל בעצמו, ייתן כסף במשקל שלו. ואם זהב, ייתן זהב כמה שהוא שוקל. מעשה בהמה של ירמתיה. הייתה אחת שקראו לה ירמתיה, ואימא שלה נדרה נדר כזה, שאמרה משקל ביתי עליי, ועלתה לירושלים, ושקלוה, שקלו את הבת שלה, כמה היא שוקלת, ונתנה משקלה זהב. אחד אומר, משקל ידי עליי. איך נדע כמה היד שלו שוקלת? רבי יהודה אומר, ממלא חבית מים, ומכניסה עד מרפקו, הכניס את היד שלו לתוך החבית מים עד הכתף. רשי פה לפי הלועזי רשי מפרש את הכוונה עד הכתף. מכניס את כל היד לתוך המים. עכשיו החבית הייתה מלאה עד הסוף. אז כשהיד נכנסה, אז מים יצאו החוצה. כמה מים שיצאו החוצה, הוא משאיר אותם מחוץ לחבית. הוא מוציא את היד בחזרה ושוקל בשר חמור ועצמות וגידים של חמור, ונותן לתוכה עד שתתמלא בחזרה. וזה המשקל שהוא צריך לתת. אמר רבי יוסי, וכי איך אפשר לכוון בשר כנגד בשר ועצמות, בשר כנגד בשר ועצמות כנגד עצמות? איך אתה יכול לדעת האם היד של הבן אדם, כמה נפח של עצם יש לו מתוך היד וכמה נפח של בשר שיש לו, שאתה יכול כנגד זה לשים בשר ועצמות של חמור? אז זה לא אותו משקל, כי המשקל של עצם שונה מהמשקל של בשר. אז צריך שיהיה בדיוק עצם כנגד עצם ובשר כנגד בשר, ואנחנו לא יודעים בדיוק את היחס. אז איך אתה עושה את זה בצורה שאתה מכניס בשר ועצמות של חמור כנגד היד של האדם? אלא שמין את היד בעומדן בערך כמה היא ראויה לשקול, ואת זה הוא ייתן במשוער תרומה לבית המקדש. המשנה פותחת ואומרת, האומר משקלי עליי נותן משקלו. אם כסף, כסף, ואם זהב, זהב. אנחנו הסברנו שזה הכוונה, אם הוא יתחייב לתת את המשקל שלו בכסף, ייתן כסף, ואם הוא יתחייב לתת את המשקל שלו בזהב, ייתן זהב במשקל שלו. אבל הגמרא כרגע דנה בזה. מהי אם כסף, כסף, ואם זהב, זהב? אז הגמרא מבארת, כמו שביארנו, אמר רב יהודה, פירש כסף, כסף. אם הוא פירש שהוא ייתן את המשקל שלו כמה שהוא שוקל בכסף, אז שייתן באמת את המשקל של כסף כמה שהוא שוקל. ואם פירש זהב, ייתן זהב. שואלת הגמרא פשיטא, בן אדם נדר בצורה מפורשת, מה היה עולה בדעתך שהוא יצטרך לתת? הוא אמר שייתן את משקלו בזהב, ברור שהוא צריך לתת זהב כמה שהוא שוקל. עונה הגמרא כמה שמלן, תמה דפירש. דווקא אם הוא פירש, אני רוצה לתת את המשקל שלי בכסף, או שאני רוצה לתת את המשקל שלי בזהב. לא פירש. פתר נפשי בכל דהו. אם הוא לא פירש, באיזה דבר הוא נותן את המשקל שלו, יכול לתת את המשקל שלו בכל דבר. כרחבה דאמר רחבה, באטרה דתקלי כופרה, במקום שהדרך שמוכרים זפת במשקל. לא בכל דבר הוא יכול באמת לתת את המשקל שלו, רק בדבר שדרכו להימחר במשקל. אז למשל, מקום שנוהגים למכור שם זפת לפי קילו, לפי משקל, אז פטר נפשי, אפילו בכופרה, אם הוא נדר סתם משקלי עליי, אז הוא יכול לתת זפת במשקל שלו. שואלת הגמרא פשיטא, למה שזפת יהיה שונה משאר הדברים? שנחשוב שאם אדם נדר את המשקל שלו, הוא לא יכול לתת את זה בזפת. הוא הרי לא אמר במה הוא ייתן. עונה הגמרא לא צריכה, דאיקא דתקיל ואיקא דחייל. יש אחד שלוקח את הזפת ומוכר אותו במשקל, ויש אחר שמוכר אותו לפי מידה של נפח. מהו דתימה? אז אולי היינו אומרים, כיוון דכולו לא תקלי, לא. כיוון שלא כולם מוכרים את הזפת במשקל, אז אולי זה לא נקרא דבר שדרכו להישקל, והוא לא יכול, זה שנדר משקלי עליי, לא יכול להשתמש עם זפת בשביל לתת את זה כתרומה לבית המקדש. כמה שמלן, שמכיוון שחלק כן משתמשים במשקל כשהם מוכרים זפת, אז זה כן נקרא דבר שנשקל, ואפשר, אדם שאומר משקלי עליי, לתת זפת במשקל שלו. אמר רב פאפה, באטרא דתקלי שמחי, במקום שמוכרים במשקל בצלים, פטר נפשי, אפילו בשמחי, יכול לתת את המשקל שלו בבצלים לבית המקדש, ובזה יהיה פטור מהנדר, שאת הגמרא פשיטה, מה שונה בצל? הגמרא לא צריכה, דבטר דשקלי, שדו תרי תלתה. בן אדם מוכר בצלים, אחרי שהוא סיים כמה קילו אתה רוצה, 10 קילו, שם לו 10 קילו, הוא זורק עוד איזה 2-3 בצלים לתוך השק. אז מה הוא דתימה? בטיל תורת משקל. הייתי חושב, הייתי אומר, זהו, כבר לא מוכר את זה ממש במשקל. אתה רואה שמוסיף עוד איזה 2-3? כמה שמלן, שהעיקר פה זה המשקל, ולכן כן אפשר לתת בצלים במשקל. כי אדם נודר לבדק הבית. במשנה למדנו, אחרי שראינו את הכללים, שאדם שאומר משקלי עליי, והוא לא פירש עם מה, איזה חפץ הוא נותן את משקלו עליו, אז נותן את משקלו בכל דבר שנשקל. אחרי זה אמרנו שאם אמר מפורש בכסף, נותן כסף. אם אמר מפורש בזהב, נותן בזהב. ומיד אחרי זה מסופר מעשה באמא של ירמתיה, שאמרה משקל ביתי עליי, ונתנה משקלה בזהב. כשעלתה לירושלים, נתנה משקלה בזהב. איך הנוסח שאמא של ירמתיה נדרה? משקל ביתי. היא לא אמרה משקל ביתי בזהב, אז למה חייבו אותה לתת זהב? שואלת הגמרא, מעשה לסתור? מה, הסיפור הזה סותר את מה שהמשנה אמרה בתור הלכה? שאם אדם אומר משקלי עליי, הוא נותן את משקלו בכל דעו ולאו דווקא בזהב. פה אנחנו רואים שאפילו שהיא לא אמרה בזהב, היא צריכה לתת דווקא בזהב, זה סותר את ההלכה של המשנה. עונה הגמרא, חסורים מחסרה והאחי קטני. במשנה חסרים מילים, וצריך להוסיף מיד אחרי מה שכתוב, אם כסף כסף ואם זהב זהב, צריך להוסיף את המילים האלה. ואם אדם חשוב הוא, שדרכו לתת בזהב, אף על גב דלא פירש, לפי כבודו אמרינן. אפילו אם הוא לא אמר מפורש, שמשקל, היא לא אמרה למשל מפורש משקל ביתי בזהב, כיוון שהיא הייתה עשירה, ולפי כבודה לתת זהב, היא לא תיתן חתיכת זפת. כי זה לא מה שמתאים לכבודה, אז עומדים שהיא צריכה, שהיא התכוונה בנדר לתת את משקל ביתה בזהב, וזה מה שהם חייבו אותה לתת. ואז מגיע כמובן הסיפור, במעשה באמא של ירמתיה, שאמרה משקל ביתי עליי, והיא עלתה לירושלים ושקלוה ונתנה משקלה זהב, כי שמה באמת עמדו אותה שלפי כבודה ראוי שתיתן זהב, לפי איך שבאמת היה מתאים שהיא תיתן. אמר רב יהודה, האומר קומתי עליי, גובה, הוא נותן את הגובה, לא את המשקל, את הגובה, נותן שרביט שאינו נקפף, הוא צריך לתת שרביט, דהיינו כמו מקל כזה גבוה, שהוא כל כך קשה שהוא אי אפשר לקופף אותו, כי זה מה שבן אדם מתכוון כשהוא נדר, קומתי עליי, כמו שהוא בקומה ישרה, זקופה, ולא כל הזמן מתקפל, אז ככה הוא התכוון לתת דבר עווה יותר שיעמוד יציב. אבל אם הוא אומר מלוא קומתי, מלוא קומתי זה מידת אורך. האורך, כמה שהוא גבוה, זה מה שהוא רוצה לתת לבית המקדש עליי, אז נותן אפילו שרבית הנקפף, יכול גם לתת שרבית דק שכן יכול להתכופף, בעיקר שזה באורך כמה שהוא גבוה. שואלת הגמרא מברייתא מי טיבי, אדם אומר קומתי עליי, או שהוא אומר מלוא קומתי עליי, שני המקרים נותן שרביט שאינו נקפף. שאינו נקפף. אפילו כשהוא אומר מלוא קומתי, אז קשה על רב יהודה. עונה הגמרא, יהודה אמר כרבי עקיבא. רב יהודה הולך כמו דעתו של רבי עקיבא. מה אומר רבי עקיבא? דדייק לישנה יתרה. רבי עקיבא, כשמאדם אומר לשון נוספת, יותר ממה שהוא היה צריך להגיד, בנדר לדוגמה שהוא נדר, או במחירה שהוא מוכר, כמו שנראה מיד, אם הוא אמר עוד לשון של תוספת שהיא מיותרת, הוא התכוון לאיזשהו דבר מסוים. במקרה שלנו, זה שהוא אמר מלוא קומתי, הוא התכוון להגיד לא דבר שהוא עווה, שהוא לא יכול להתכופף, אלא דבר שהוא ארוך באורך של קומתי, גם אם הוא כן מתכופף. איפה אנחנו רואים שרבי עקיבא מדייק לשון יתרה, שזה בא ללמד אותנו דבר נוסף? דתנן, משנה מלמדת, אדם שמוכר בית סתם. עכשיו, הבית שלו יש שם בור, יש שם גם דוט, בור זה הכוונה חפירה סתם בקרקע, דוט הכוונה שהיא מחוזקת גם כן החפירה הזאת, הדפנות שלה מחוזקים. אז כשאדם מוכר בית סתם, הוא לא מכר את הבור ולא את הדוט. אף על פי שכתב שהוא מוכר עומקה את העומק ורומה את הגובה של הבית, בכל זאת הוא לא התכוון למכור את הבור ואת הדות. עכשיו, לפי דעת רבי עקיבא, וצריך לקח לו דרך, דברי רבי עקיבא. זאת אומרת שהמוכר פשוט מכר את, את כל הבית, אבל הוא לא מכר את הבור והוא לא מכר את הדות. איך הוא יגיע לשם? מחר הוא ירצה להגיע לשם, איך הוא יגיע לשם? אז הוא צריך לקנות מהקונה מעבר להגיע לבור או להגיע לדות. כך סובר רבי עקיבא. וחכמים אומרים, אינו צריך. הוא לא צריך לקחת דרך בשביל להגיע לבור או לדות. הוא מודה רבי עקיבא, בזמן שאמר לו, כשהמוכר אומר לקונה, חוץ מבור ודות אלו, חוץ מאלו, אומר לו מפורש כשהוא מוכר, חוץ מהבור והדות. תמיד שאתה מוכר, אתה לא מוכר את הבור והדות, מה אתה צריך להוסיף את המילים האלה? הלשון היתרה הזאת, מה היא באה ללמד? שאין צריך לקח לו דרך. עכשיו התכוונתי לא למכור לך בכלל את הדרך לבור ולדות. למה אני אומר לך שאני לא מוכר לך את הבור ואת הדות? פה אני רציתי להגן במחירה שהדרך לבור והדרך לדות גם כן לא ימחרו, כדי שיהיה לי גם גישה לאותם המקומות. אלמה, מה אני למד מהמשנה הזאת בדעתו של רבי עקיבא? כיוון דלא צריך, הרי אותו מוכר שמעוניין להשאיר ברשותו את הבור ואת הדות, הוא לא צריך להגיד את זה לקונה, כי הרי כשאדם מוכר בית הוא לא כולל את הבור ואת הדות. וכאמר, למה בכל זאת הוא אמר את התוספת של המילים היתרות האלה? לטיפויי מילטי, כעתי, להוסיף דברים, הוא, בא, הוא הגיע בשביל להשאיר לעצמו גם את הדרך. החנמי. אותו דבר גם כאן, כשאדם נודר, מלוא קומתי עליי, כיוון דלא צריך להוסיף את המילה מלוא, מספיק שהוא אומר קומתי עליי, אם הוא התכוון לנדור רק את הגובה שלו לבדק הבית, עם דבר שהוא בגובה שלו לבדק הבית, וכאמר את המילה מלוא לפני קומתי עליי, לטיפויי מילתא קעתי, הוא בא להוסיף בזכויות של עצמו, ולהגיד, אני לא מתכוון לתת קורה או מה שרק אני אתן אבא שלא מתכופפת, אלא התכוונתי להגיד מלוא, המילה מלוא באה להוסיף שגם אם היא מתכופפת, ההפרש בין, בין קורה שמתכופפת לקורה שהיא עומדת כי יותר אבא יישאר אצלי, כי באתי להוסיף את הזכויות של עצמי, לא לתת כל כך הרבה לבדק הבית. היא באה אלו עומדי מהי, מהו? אדם שאומר עומדי עליי, העמידה שלי עליי, האם הוא צריך לתת כמו גובה של שרבית בגובה שלו, או שהוא לא צריך לתת כלום? ככה רש"י מסביר. רוחבו מהו? אדם שנודר את מלוא רוחבו. רש"י מסביר, האם הוא צריך לתת כמו שרבית ארוך, באורך של רוחבו, או שהוא צריך גם לתת, שהשרבית יהיה גם ברוחב שלו? ככה רש"י מסביר. הלאה, השאלה הבאה היא שיבתו מהו? וכאן כבר רש"י לא מסביר. אז מה באמת הפירוש? אז אנחנו צריכים ללכת לפירוש של תוספות. תוספות בעמוד הקודם מביא שהשאלה כאן היא שאלה של אם תמצא לומר. הוא לומד בכל הרשימה של השאלות שאנחנו כאן מסתפקים, כשהוא נודר את הנדר, שהוא נודר נאמר את עומדי עליי. האם הוא מתכוון להגיד את המידה שלו כשהוא עומד בשרבית, דיינו בקורה לדוגמה גבוהה, זה ודאי מה שהוא התכוון. עכשיו, השאלה האם זה צריך להיות דווקא אהבה שלא יכול להתכופף, כמו אדם שעומד, עומד ישר. עומדי עליי, הכוונה אולי שזה קורה אהבה שלא מתכופפת. מצד שני אפשר להגיד לא, זה הכוונה כמו שאדם עומד, שיכול כן להתכופף. אני מתכוון להגיד את המידה, כמה שאני גבוה כשאני עומד, זה אפשרות אחת. אם תמצא לומר שהוא התכוון להגיד כמו שהוא כשהוא נכפף, דיינו אפילו שרבית דק, אז אני אשאל אותך מה יהיה הדין כשאדם נודר מלוא רוחבו, כשאדם נודר רוחבו עליי, רוחבי עליי, כמה אז צריך לתת? מצד אחד אפשר להגיד שצריך דווקא להיות דבר שלא מתכופף, כי כמו שהרוחב של האדם לא מתכופף, לא מתקפל. אז כך, כן, כמו מיד ליד של האדם, זה לא מתקפל לשניים. אז ככה הוא התכוון להגיד שזה יהיה, נאמר לצורך הדוגמה, קורה, לא גמישה, אלא אהבה שהיא לא יכולה להתכופף. אם תמצא לומר בשאלה של רוחבו גם כן, שהוא מתכוון להגיד אפילו מתכופף, דיינו אפילו שרבית דק, אז אני אשאל אותך שאלה, ישיבתו מהו? וכאן, לפי תוספות הכוונה, האם הוא מתכוון להגיד, כמו שכשאדם יושב, הוא יושב ישר, זקוף, הוא לא מתכופף, אז ככה גם שזה יהיה במידה לא מתכופפת, אלא זקופה. מצד שני, אבל אפשר לומר שהברכיים והמותניים כן מכופפים כשהוא יושב. אז אולי הוא מתכוון להביא אולי מות שכן מתכופף. ואם תמצא לומר שהוא התכוון פה להגיד שהוא רוצה להביא מות שכן מתכופף, מה תגיד לגבי השאלה הבאה? אוביו מהו? כאן כשאומר אוביו, אז ודאי לא הכוונה שמתכופף. האובי של האדם ודאי אף פעם לא מתקפל, לא מתכופף. אז אם כן, אולי מתכוון להגיד מות עבה שלא מתכופף. או מצד שני אפשר להגיד שזה כן מתכופף. הוא מתכוון מלוא אוביו, כמה שהאורך של האובי שלו. ואם תמצא לומר שגם פה הוא התכוון להגיד אפילו מות שמתכופף, מה תגיד כשהוא נדר היקפו מהו, ההיקף שלו, כמו חגורה כזאת, ההיקף של האדם. אז מה נגיד? שזה הכוונה שלא מתכופף? כמו, כי הוא מתכוון להגיד היקפו אינו חוזר מכפיפותו, כמו חישוק עגול שלא יכולים ליישר אותו? או הכוונה כן שזה רך שאפשר לקפל וליישר אותו. ועל כל השאלות האלה אומרת הגמרא, מהו? תיקו, שאלות האלה יעמדו, כן עליהם תשובה. עוד למדנו במשנה שאדם נודר משקל ידי עליי וכולי, זאת אומרת שלמדנו מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא שמפרטת יותר את המחלוקת ביניהם. תנו רבנן, אדם שנודר משקל ידי עליי, או משקל רגלי עליי. רבי יהודה אומר, אתה יודע איך מודדים את משקל ידו או את משקל רגלו? מביא חבית, חבית. לוקח את החבית, ממלא אותה במים. ומכניס לתוך החבית, הוא מכניס את מה? ביד. הוא מכניס עד האציל, דהיינו עד בית השחי. לפי הלועזי רשי בעמוד הקודם. וברגל עד הארכובה, הוא מכניס עד הברך. ושוקל, עכשיו אחרי שהוא הכניס את היד פנימה, יצא מים החוצה. עכשיו המים שיצאו החוצה, הוא משאיר אותם בחוץ, הוא מוציא את היד או את הרגל, מכניס עכשיו לתוך אותו חבית בשר, גידים ועצמות של חמור. כן, ועד שהחבית מתמלה בחזרה עם המים, ואז אני יודע שעכשיו יש פה את הכמות של בשר, גידים ועצמות, כמו היד של האדם או הרגל של האדם. כי הרי המים שיצאו בעקבות זה שהכניס את היד, זה בערך הנפח של היד שלו. עכשיו כשהוא הכניס לפה בשר ועצמות וגידים של חמור, אז זה עכשיו הנפח של מה שהבשר והגידים והעצמות של החמור, זה הנפח של היד של האדם. מוצאים את הבשר ואת הגידים והעצמות של החמור, שוקלים אותו, ואנחנו יודעים כמה המשקל של האדם, של היד של האדם, כך סובר רבי יהודה. כן, ושוקל בשר, בשר חמור, גידים ועצמות של החמור, ונותן לתוכה עד שתתמלא, וכך הוא יודע שבאמת זה המשקל של גופו. עכשיו, הרי כל דבר שוקל אחרת, איך אתה יכול לדעת שבשר של חמור שוקל כמו בשר של אדם, גידים של חמור שוקלים כמו גידים של אדם, ועצמות כמו עצמות של אדם, ואף על פי שאין ראייה לדבר, אבל זכר לדבר יש כן שנאמר, אשר בשר חמורים בשרם, זה נאמר על המצרים. זה בכלל נאמר על זה שיש להם תאוות כמו חמורים באותו זמן המצרים של אז. אז על כל פנים, רואים מכאן שהרקמות, אם נקרא לזה ככה, של החמור, זה כמו של אדם. ולכן זה משקל אותו משקל. אמר לרבי יוסי, מה, זהו? עכשיו אתה יודע בדיוק כמה המשקל של היד של אותו אדם או של הרגל של אותו אדם? איך אפשר לכוון בשר כנגד בשר? גידים כנגד גידים? עצמות כנגד עצמות? אולי האדם ביד שלו יש עצם במשקל של נאמר 2 קילו, והעצם של החמור ששמת זה היה 1.5 קילו, ובשר נאמר של היד של האדם היה 3 קילו, ושל החמור זה בכלל היה 2 קילו. איך אתה יודע שזה באמת שמת באותו יחס? יכול להיות ששמת באמת בתוך המים אותו כמות של שלושת הדברים ביחד, בשר, גידים ועצמות, אבל אולי בשר יש יותר מאשר הבשר של היד של האדם וכדומה, אז אם כן זה לא מדויק. אמר לרבי יהודה, עומדים, עושים בערך. אמר לרבי יוסי, טוב, אתה עושה בערך, עד שעומדים, ימודו את היד. אתה רוצה לעשות כבר בערך, אז בוא תעשה לגמרי בערך. עזוב את החבית, עזוב את המים, תבדוק כמה בן אדם הזה, כמה היד שלו, ובערך תשקול משהו שהוא כנגד זה. ורבי יהודה, מה פתאום? כמה די אפשר, כמה שאתה יכול לקרב למשקל האמיתי, עבדינן, תתאמץ, לשקול כמה שאפשר יותר. אמרנו שלפי דעת רבי יהודה, אדם שנדר ביד, ידי, ידי עליי, אז כמה הוא, כמה הוא צריך לתת איזה משקל, מה זה נקרא יד? עד האציל, זאת אומרת עד בית השחי, כל היד. שואת הגמרא הורימינו, אני שואת לך סתירה, קידוש, הברייתא, ברייתא אומרת, קידוש ידיים ורגליים במקדש. הפסוק אומר ורחצו מה? ידיהם ורגליהם. עכשיו מה זה יד? אז אומרת הברייתא, עד הפרק, עד הפרק של כף היד. לא כל היד, אז זה לא כמו שאמר רבי יהודה. עונה הגמרא, דאורייתא עד הפרק. כשהתורה אומרת ידיהם, הכוונה באמת עד הפרק של כף היד. אבל בנדרים זה משהו אחר. אדם נדר שהוא רוצה לתת את היד, את המשקל של היד שלו לבדק הבית, בנדר זה משהו אחר, כלשון בני אדם. הלך אחר לשון בני אדם. ובני אדם, יד, מה נקרא יד? תרים שנייה את היד, אתה אומר למישהו. מה אומרים? רק את הכף יד? מרים את כל היד. אז זה מה שלשון בני אדם, לקרוא יד. לכן, עד בית השחי, הוא יצטרך לשקול ולתת את המשקל לבית המקדש. שואלת הגמרא, ודאורייתא עד הפרק? כשהתורה אומרת ידיך, זה רק הכוונה כף היד, עד הפרק של כף היד? ואגבי תפילין, דכתיב ידך. נו, ואיפה קושרים את התפילין? ותנא דבי מנשה, ידך זו קיבורת. קיבורת זה השריר שיש בין הכתף לבין הזרוע של היד. נו, אז מה, זה לא רק הכף היד, אתה רואה שגם לשון של תורה ידיך זה לא הכוונה רק כף היד. אומרת הגמרא, דאורייתא, כל היד כולל הקיבורת, כולה זה נקרא יד. בנדרים, הלך אחר לשון בני אדם, והם קוראים לכל היד, הם קוראים לו ידיך, מבית השחי. וקידוש ידיים ורגליים במקדש, למה מספיק שם כף היד? התשובה היא, הלכת הגמירלה. לומדים את זה פשוט הלכה למשה מסיני, שזה רק הכף היד ולא יותר. הגמרא עוברת להלכה השנייה של רבי יהודה. אדם שאומר, רגלי עליי, אז ברגל עד הארכובה, דהיינו עד הברך. זה מה שצריך לשקול, ואת המשקל הוא צריך לתת לבית המקדש. שאת הגמרא רמין הוא, כתוב לגבי מצוות ראייה שכל אחד מישראל צריך לעלות לבית המקדש 3 פעמים בשנה. כתוב 3 רגלים תחוג לי בשנה. אז כאן הכוונה 3 פעמים. 3 פעמים לעלות לבית המקדש בתור חג. אבל למה התורה לא כותבת 3 פעמים? התורה מתכוונת להגיד רגלים לדרשה. שמי שיכול לעלות ברגליים חייב לעלות לרגל. אבל אדם שחלילה אין לו רגליים, פטור מלעלות לרגל. פרט לבעלי קבין, אדם שאין לו כף רגל, זה נקרא שאין לו רגל, והוא פטור מלעלות לבית המקדש. מה זה בעלי קבין? שאין לו כף רגל, הוא שם כזה מנעל מיוחדת, שמתחברת ישר, מתחברת ישר לשוק. אבל מה רואים מפה? שהכף רגל נקראת רגל. אז איך אתה אומר, שמדם אומר, משקל רגלי עליי, הוא צריך לתת עד הברך. מספיק שייתן את הכף רגל, זה נקרא הרי רגל. עונה הגמרא, בנדרים הלך, אחר לשון בני אדם. ולשון בני אדם קוראים לרגל, גם מעל הכף הרגל קוראים עדיין רגל. שואלת הגמרא, ודאורייתא פרט לבעלי קבין, כשהתורה אומרת רגל, היא מתכוונת רק לכף הרגל, אבל אדם שאין לו כף הרגל, זה נקרא שאין לו רגל. ואגבי חליצה, דכתיב, כתוב, אחד שנפטר בלי ילדים, אז אשתו לא נקראת אלמנה, היא לא יכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה. או שאחי בעלה, אם יש לבעלה אחים כמובן, אם אין לבעלה אחים אז ודאי שאלמנה רגילה, אבל אם יש לבעלה אחים, אז או שאח של בעלה יתחתן איתה, ייבם אותה, או שאח של בעלה ייתן לה חליצה, שזה כמו גט. זה פשוט משחרר אותה שתוכל להתחתן עם כל העולם, עם כל אחד. מה היא עושה? הפסוק אומר שם, וחלצה נעלו מעל רגלו. זאת אומרת, חלק מהחליצה זה שפשוט האישה חולטת נעלו של אחי בעלה מעל רגלו. ותנה, משנה אומרת, שאדם שחלילה נקטעה רגלו, ונשאר קצת מהשוק, והיא חלצה מן הארכובה בלמטה, היא חלצה נעל שהיא מחוברת ישר לשוק, מהברך ולמטה. חליצתה כשרה, אז רואים מכאן, שגם החלק שמעל כף הרגל נקרא בשם רגל, זה נקרא חלצה רגלו, זה נקרא עדיין, חלצה נעלו מעל רגלו, כן יכול לתת את הנעל. אז אם כן, גם בשלוש רגלים, אדם שיש לו את החלק של הרגל מהברך ולמטה, זה נקרא שיש לו רגל, אז מה אם אין לו כף רגל? עונה הגמרא שאני יתם דאמר קרא מעל רגלו. זאת אומרת שאפשר לחלוט את הנעל לא רק מרגלו, אלא גם מעל רגלו. שואלת הגמרא, יהיה הכי למעלה מהארכובה נמי, גם מעל הברך אם חסר לו כל הברך, אז גם מעל הברך, אם יש לו איזשהו... יכולה לחלוץ את הנעל גם מהחלק שמעל הברך. עונה הגמרא, מעל ולא מעל דמעל. דווקא מהברך ומטה, שזה מעל רגלו, אבל לא מעל דמעל, שזה כבר לא כלול במעל רגלו. אמר רב פאפה, שמע מינה, אי איסטבירה, דהיינו הקרסול, העצם של הקרסול, עד אר הנחית, ומאוחה עם העקב ועם הקשת של הפרסה, זאת אומרת הוא מחובר. למה? דאי סלקא לתך מפסק פסיק, אם תרצה לומר שהקרסול הוא לא מחובר לעקב, אלא הוא פרק בפני עצמו, זאת אומרת הוא מחובר רק בפרק, והוא לא ממש מאוחה עם השאר, אבל הסתבירה מעל, יוצא שהקרסול זה מעל רגלו, מעל הפרסה, ושקה מעל דמעל, יוצא שהשוק הוא כבר מעל הקרסול, הוא מעל של מעל, ואם ככה, חליצה בשוק תהיה פסולה, כי זה כבר לא מעל רגלו, אלא מעל מעל רגלו, אלא מה חייבים לומר? שבאמת זה מחובר עד ללמטה, וגם הקרסול נקרא עדיין רגל, והשוק הוא מעל רגלו. רב אשי אמר, אפילו תימא מפסק פסיק, גם אם תאמר שהקרסול כן מופסק מהעצמות שמתחת, כל דבהא דקרעא כקרעא דמי, כל מה שבגובה של הפרסה נקרא חלק מהפרסה, ולכן השוק בכל אופן נקרא מעל רגלו. אומרת המשנה, אדם שנודר דמי ידי עליי, זה לא ערך, אלא זה דמי ידי. כמה שהיד שלו שווה, זה גם לא משקל ידי. כמה שהיד שווה, הוא רוצה לתת לבית המקדש תרומה. איך אפשר לדעת כמה הוא צריך לתת? שמין אותה כמה הוא שווה. כמה הוא שווה, איך בודקים? כמה הוא שווה ביד ובלא יד. כמה בן אדם עם יד שווה, וכמה בן אדם בלי יד שווה, ואת ההפרש הוא ייתן באמת לבדק הבית. זה חומר בנדרים מבערכין. זה שמאדם אמר דמי ידי עליי, הוא בכלל צריך לשלם משהו, זה יותר חמור מבערכין. כי אדם אומר ערך ידי עליי, הוא פטור לגמרי. כי ערכין, אדם לא יכול להעריך רק יד אחת. אבל דמי ידי, אדם כן יכול לנדור. אז פה יש חומרה באדם שנודר שווי, יותר מאשר אדם שנודר ערך. כן, כמו שאנחנו יודעים, יש את הנדרים שאדם רוצה לתת תרומה לבית המקדש, יש לו שני אפשרויות לנדור. או שנודר בצורה של דמים, או בצורה של ערכין. דמים זה השווי, שווי של היד, וערכין זה כמה שהתורה קוצבת ערך של כל אדם, לפי גיל, או שהוא זכר או נקבה, וכדומה. אז פה יש דווקא חומרה בשווי, בדמים, כי פה באמת גם יד, אדם שרק נודר יד, הוא צריך לתת את הסכום הזה. שואלת הגמרא, איך ישי מינן לי? איך אני יודע כמה שווה היד של הבן אדם בשביל לתת את זה לבית המקדש? אמר רב, העומדין אותו, עומד של נזיקין. אם בן אדם נאמר, נחבל חלילה ונקטע לו היד, כמה בן אדם צריך לשלם לו על זה? דיינו כעבד, כמה שווה עבד עם יד וכמה שווה עבד בלי יד? אמר לי, הבאי מדמים, אתה יכול לדמות, אדם בא לשמאי, אדם בריא לגמרי עם שני ידיים, ואדם בריא בכל רמח איבריו ושצא גידיו, והשמאי בא לבדוק אותו כמה הוא ישווה בלי יד, אוטומטי השמאי יעריך אותו יותר, שהוא שווה יותר. האטם, אבל לעומת זאת, כשאדם ידו קטועה והוא מגיע לשמאי, השמאי ישר מסתכל עליו בצורה יותר זולה. גב רזילה הוא, והשמאי קשה לו גם כן לחשב כמה הוא היה שווה כשהוא עדיין היה עם שני ידיים. זאת אומרת, במציאות, שמאי קשה לו, כשהוא רואה בן אדם ככה זול, ככה, בלי יד, קשה לו לשחזר לגמרי כמה בן אדם היה שווה כשהוא היה עם יד שלמה. אבל לך, גב רשביח הוא, ואז הוא יהיה שווה יותר. ההפרש, שמגיעים לשמאי, אדם שהוא עם שני ידיים, שואלים אותו, תגיד כמה נראה לך שווה יד אחת שלו, כמה הוא שווה עכשיו וכמה הוא יהיה שווה בלי יד, אז זה נראה לו הפרש יותר גדול, מאשר כשהוא רואה בן אדם בלי יד, שואלים אותו, כמה נראה לך הוא היה שווה כשהיה לו כן יד, כבר נראה לו כזה מין, הוא מביא הפרש פחות. לא הפרש כזה גדול כמו כשהוא רואה אדם בריא. אז לכן יוצא שכשאנחנו רואים פה בן אדם בריא, אז השומה שלו יותר מאשר האדם שיש לו חבלה. האלה אמר רבי, עומדים כמה אדם רוצה ליתן בעבד, הנושא מלאכה בידו אחת, לא עושה בשתי ידיו. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים כמה בן אדם מוכן לקנות עבד שעושה מלאכה רק ביד אחד, לבין עבד שעושה מלאכה בשתי ידיו. זה הבדל גדול. שואלת הגמרא, מה אתה מתכוון להגיד? מה אתה מתכוון להגיד? ידו אחת מי ניהו, למה הוא עובד רק ביד אחת? מה פרוש אתה קונה עבד שעובד רק ביד אחת? למה שלא עבוד בשתי הידיים? ואידך, פסיקה? אם היד השנייה שלו נחתכה, היינו אח, אז בדיוק מה שאמר רבא, ואתה אמרת שהשמאי לא שם את זה באותו צורה כמו אחד שחסר לו יד, כמה היה שווה לפני שנחסר לו היד, ואדם שיש לו יד, כמה הוא יהיה שווה אחרי שחסר לו היד, אז מה בעצם התירוץ שלך יותר? אלא אומרת הגמרא, מדובר פה שידו מוכתבת לרבו ראשון. מדובר פה באחד שמכר את העבד שלו למישהו אחר, אבל מאיזושהי סיבה הוא החליט להשאיר את היד של העבד ברשותו, והוא מוכר את העבד בלי היד. ולכן העבד חייב, הוא מוכר את העבד, עבד עם שני ידיים, אבל יד אחת נשארה משועבדת לאדון הראשון, מאיזושהי סיבה שהיא, ואז כמה בן אדם מוכן לשלם על עבד שצריך לעבוד רק ביד אחת, וכמה בן אדם מוכן לשלם על עבד שעובד בשתי ידיים, ההפרש הזה, זה ההפרש שאדם שנדר דמי ידי עליי, זה מה שהוא ייתן לבדק הבית. עד כאן השיעור על דף י' ט'.